יאללה. ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים. יושבת לי היום עדן וידל. וידל, איזה עדה זה?
וידל, וידל זה נשמע איטלקי, ויש לי איזה חול איטלקית באיזושהי דרך, לא דרך, אבל תכס אני מזרחי.
אתה אומר את זה בהתנצלות.
יש לי צד שהוא איראני, מאמא, ויש לי צד שהוא מצרי, מאבא. אבל המצרי... הם חושבים שהם איטלקים, כי הם באו מגירוש ספרד, ואיכשהו סבא שלי, כשהוא רצה לעלות לארץ, והוא היה בן 16, והמשפחה לא אמרה, לא, וזה, וזה, והוא היה כאילו, I'm going for it. אז הוא איכשהו נכנס לשגרירות איטליה, ויצא עם דרכון איטלקי, משם, וזה היה תעלומה לא מזמן, אבל עכשיו הבנו שבאמת יש להם שורשים איטלקיים, שסבא שלו הגיע ממשהו מגירוש ספרד, והיה לו איזה חנות בגדים בלבורנו, שזה עיר מסתבר. וזהו, ככה אנחנו קיבלנו, וזה טוב לי.
זה טוב מאוד, זה עושה יותר שקט.
זה עושה שקט, זה הדבר הכי ישראלי בעיניי. כאילו שאלת יאיר לפיד, מה הכי ישראלי בעיניך? להחזיק דרכון זר.
ודירה.
ודירה.
נדלן ואופציה ודלת יציאה. אז עדן, בוא נתחיל, יש לנו מלא דברים לדבר עליהם היום.
וואו.
עדן, אתה גר בחיפה. כן. זה עניין לא מובן מאליו בכלל.
נכון.
אתה מעצב. אתה עובד בימים אלה על כלי חדש של עיצוב.
נכון.
כי חסר כאלה.
וואו, כל כך חסר.
כן. ואתה גם מנהל את הסטודיו שלך ביחד עם אשתך.
נכון.
אז אנחנו הולכים להתעמק בכל הדברים האלה בקרוב, אבל בוא נתחיל, שתספר לנו מי אתה ואיך הגעת לעולם העיצוב.
וואו, אוקיי. אמא שלי מעצבת חלונות ראווה, היא כבר לא עושה את זה, אבל היא עשתה את זה במשך שנים מאז שאני ילד, וכל פעם שהיא הייתה ניגשת לאיזשהו פרויקט, אז אני הייתי רואה שהיא בעצם עושה כל מיני דברים, היא מתכננת. היא עושה כל מיני קומפוזיציות, והולכת ורושמת כל מיני, היא מחפשת השראות, מסתובבת בין חנויות, פותחת ספרים, ומאוד אהבתי את התהליך הזה, זאת אומרת, מאוד אהבתי את העניין הזה שמסתכלת על כל מיני דברים, ואחרי זה היא באה ומיישמת את זה. ואז, בלי שום קשר, התחיל האינטרנט, קיבלתי מחשב, פרצתי את פוטושופ, בדיוק ראיתי מים אתמול, שבעצם my entire web design career is because I could hack Photoshop
back in the 90s. 10 years ago.
כן. אז היה לי פוטושופ, ורציתי לדעת איך אתרים עובדים, HTML, CSS, כל הדברים האלה, ואז הבנתי שאם אני בונה אתר, ואני מתכנן אותו בעצם לפני זה בפוטושופ, אף אחד לא אמר לי שצריך לעשות זה, פשוט החלטתי שכאילו כנראה זה יהיה יותר יעיל, אז התהליך בעצם הוא יותר נכון, הוא יותר טוב. זאת אומרת, אני לא בא וסתם משחק עם הקוד, ואז כאילו, כי הייתי משחק מלא עם ה-HTML, CSS, אז הוא אומר, טוב, בוא נבנה משהו. ואז הלכתי לפוטושופ, תכננתי משהו, חזרתי לקוד ועשיתי. ואז הבנתי שבעצם מה שאימא שלי עושה בתהליך הזה של העיצוב חנות ראווה, ומה שאני עושה הוא מאוד מאוד דומה. ולא ידעתי בכלל שקוראים לזה דיזיין. זאת אומרת, לא ידעתי, עכשיו ילד כאילו מפגר שפשוט עושה כאילו כל מיני דברים שהוא ראה. וזהו, ואז עשיתי את זה כמה שנים, בבית ספר נורא אהבתי את זה, כבר ידעתי שקוראים לזה דיזיין, וגם היו לי חברים חננות, שהם תכנתים והם משתמשים כל מיני דברים כמו Visual Basic, ואני ספציפי אומר Visual Basic, כי זה בעצם המפגש הראשון שלי, עם הבנה שמעבר לקוד יש משהו ויזואלי. אם מי שמכיר את זה, אז פשוט מתכנתים בצורה שהיא מאוד דומה לבייסיק, לשפה בייסיק, אבל אפשר to drag and drop כל מיני כפתורים, כל מיני קומפוננטות מוכנות מראש, ולבנות ממש אינטרפייס לווינדוס, דאז.
לווינדוס.
כן.
צ'קבוקסים וזה.
וזה, תחשבו שהיום אין לנו בעצם את הכלים בעצם שאנחנו בעצם חולמים שיהיו לנו, אבל אז כבר היה את זה, פשוט בצורה שונה לגמרי. ומאוד אהבתי את העניין הזה, ואני זוכר שהיה לי חבר עזרתי לו לתכנן את זה, וגם אפילו היה לנו איזשהו דיון כזה, על זה שבעצם, אני חשבתי שבעצם, בעתיד זה מה שהולך להיות, שהולכים להיות אנשים שזה מה שהם יעשו, והוא אמר לי, לא נראה לי, נראה לי מתכנתים יעשו את זה, ופה תכף התחיל כל העניין הזה, הבנתי שאני מבין משהו שכנראה, אני באופן אינטואיטיבי עושה אותו, ויש מצב שבעתיד זה יצא מזה משהו. אז ככה הגעתי לדיזיין, שכחתי מזה כמה שנים, בצבא לא התעסקתי מזה בכלל, אחרי הצבא חשבתי מה לעשות, פתחתי את המחשב, אחרי שלא נגעתי בו שנים, כן? לא פתחתי דפדפן כמה שנים, ברמה כזאת. וראיתי את פוטושופ, ונזכרתי שיש פה איזה משהו שהיה פעם מעניין אותי, התחלתי לשחק עם זה שוב, ועברו שלושה ימים, ואני עדיין הייתי בפוטושופ, ועשיתי כל מיני דברים, ואז אמרתי, טוב, אני ארשם ללימודים, ולא רציתי לגזור ניירות ארבע שנים בשנקר, עם כל הכבוד, או כן, בצלל, או כל הדברים האלה. אז הלכתי ללמוד בחשיפה, שזה מכללה כזאת בלי תואר או משהו כזה בכפר הירוק. זה נתן לי הרבה. אני לא אגיד שזה עשה אותי, ששם בעצם זה עשה אותי מעצב, כי לא נראה לי. אבל זה כן הכניס אותי בעצם לסביבה, שבה יש אנשים שרוצים ללמוד ייצוג ורוצים לעשות כל מיני דברים. אנחנו מדברים על לפני שבע שנים בערך. זהו, עזבתי את הלימודים, עבדתי בסטודיו חמוצים כמה שנים, שהפך להיות לימים ג'לי בטן, שנרחש על ידי פלטיקה, לא מזמן. מאז זה מה שאני עושה.
ומה היום?
היום. עזבתי את חמוצים, היה לי איזשהו סטארט-אפ שנכשל, בכל מיני סיבות, ואם אתה רוצה אפשר לעשות על זה פודקאסט בפני עצמו.
מה, בטאגליין?
At a glance.
למה הוא נכשל? Elevator pitch, על מה הפודקאסט, על מה...
המוצר, קראו לזה Exposit, זה היה סוג של CMS למעצבים. למה זה נכשל? אני הייתי ממש בהתחלה, לא שאני עכשיו לא.
CMS זה מערכת ניהול תוכן?
Yes.
שמתחברת ל?
שמתחברת, היא בעצמה, באופן עצמאי מערכת ניהול תוכן, כמו וורדפרס. רק שהטוויסט היה שפה זה היה מאוד ויזואלי, זאת אומרת, מעצבים יכולים בקלות ליצור טמפלטים, והפוקוס הזה היה על וובסייט, כשאני חושב היום, זה לא היה מוצלח, זאת אומרת, זה לא היה רעיון מוצלח, במיוחד שאני חושב שבוובסייט, problem solved. יש לנו כבר את כל ה-Wix, ויש לנו את כל הכלים שמתלבשים על וורדפרס למיניהם, אז זה סיבה אחת לזה שבעצם איבדנו מומנטום. זה בעצם הסיבה. וגם שותפים שלא נבחרו ממש בקפידה, כל אחד מהם מגניב בפני עצמו, אבל לא הסתדר כל העניין. זהו, ואז החלטנו, אני ואשתי, אינבל, שאנחנו מקימים איזשהו סטודיו ביחד, איזשהו אייג'נסי. ואנחנו לא רוצים שזה יהיה אייג'נסי רגיל, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לעבוד עם, אנחנו לא רוצים להזכיר משרד ועובדים וכל הדברים האלה, אנחנו רוצים לעשות את זה גם בוטסטראפ. זאת אומרת, אותה השקפת עולם שיש על מוצרים, אנחנו רוצים ככה לעבוד בסטודיו.
תסביר למי שלא יודע.
אוקיי, אז התחלנו, אני פשוט מתוך הסיפור יבינו את זה, נהיה לי. לקחנו פשוט לכל דבר שרצינו, שהוא מעבר ליכולות שלנו, קוד, תוכן, עיצוב, התחלנו לעשות איזה דלגיישן, באפוורק, ממש מצאנו כל מיני אנשים שהם ספציפית טובים בדברים מסוימים, ולקחנו אותם לפרויקטים, השתמשנו בהם לפרויקטים. העניין הוא שצריך להיות מאוד מאוד דידקטי, שלוקחים אנשים כאלה אאוטסורס ממקומות אחרים, צריך ממש להגדיר טוב את המשימות, וזה טוב, כי גם ככה צריך להגדיר טוב את המשימות, ולבוא מוכן. התחלנו לעבוד ככה, וראינו שזה ממש נוח לנו, ושוב, אנחנו לא רוצים משרדים וכל הדברים האלה, והתחלנו לעשות עם זה איזשהו סקייל, כאילו... כל פעם לקחנו איזשהו משהו נוסף, תחום נוסף שאנחנו לא טובים בו, כל פרויקט, לקחנו תחום נוסף שאנחנו לא טובים בו, והכנסנו אותו לתוך הפרויקט. נגיד, קונטנט זה היה משהו שהוא ממש בעיה, ולקחנו כבר שניים, שלושה פרויקטים כאלה לאחרונה, שעשינו דלגיישן לעניין של קונטנט, שזה משהו שבכלל לא נגענו בו לפני זה, למדנו איך לעבוד ככה, מה זה high standard בתחום הזה, ועכשיו סבבה. הדבר הבא שנעשה כנראה, יהיה קוד, אבל לא קוד לאתרים, כי זה גם, שוב, problem solved. אנחנו משתמשים ב-Webflow וכל מיני כלים כאלה ואחרים. אבל החלטנו שאנחנו רוצים לקחת את זה להיות, זאת אומרת, זה לא עוצר בלדלבר אינטרפייס, אנחנו גם רוצים לפתח את האינטרפייס, לא רק את ה-Web Page, לא רק את העניין המרקטיאלי.
שוב?
מה?
תסביר את זה עוד פעם? כאילו, אתם רוצים לעשות גם את הממשקים עצמם ולא רק את ה...
כן, אנחנו רוצים גם לעשות את הממשקים עצמם, זאת אומרת, לפתח את הממשקים עצמם. זה דוגמה לאיזה משהו שנגיד, אנחנו עוד לא נכנסו לה, ועכשיו אנחנו נראה לי שננסות.
רגע, שנייה. אנחנו נכנסים לדבר הזה ספציפית. בעצם אמרתם, אנחנו לא רוצים לעשות, לפתוח סטודיו ענקי עם מלא עמדות מחשבים, ולהחליט אם אנחנו רוצים להיות על PC או על Mac וארנונה ומנהלת משרד וכל הדברים האלה. ואמרתם, אנחנו נשב שנינו, ונביא מלא מלא פרילנסרים מחול, מאפורק.
כן, לא מלא מלא, אנחנו נבחר אותם בקפידה, אנחנו נעשה הרבה טעויות איתם, כנראה בהתחלה, וזה היירינג לכל דבר ועניין, כמובן. אנחנו נעשה הרבה טעויות איתם, ומפה אנחנו פשוט נבחר את ה... נבחר, נבנה נטוורק של אנשים שהם טובים, ואנחנו פשוט נעבוד איתם.
וזה, תספר על זה עוד, זה נשמע כמו חלום, זה עובד טוב?
כן, אז אני חושב שזה מאוד מתקשר להרבה מאוד דברים שאני מדבר עליהם כל הזמן, שזה תהליכים והצורת עבודה שלנו, והסיבה שזה מתאפשר היא כי בנינו איזשהו סיסטם שפשוט עובד, לקח הרבה זמן לגלות אותו וגם לא היו כלים שאפשרו סיסטם כזה, אבל אני יכול להגיד שפיגמה, אני יודע שזה רק כלי, אבל כלים, כלים זה הדבר שמגדיר לנו את התהליך. בעצם אני אתקן, כלים מגדירים לנו את התהליך, אבל כלים לא צריכים להגדיר לנו את התהליך, הם צריכים לעזור לנו להגדיר לעצמנו את התהליך, וזה בעצם כלי טוב, ככה אני מגדיר אותו.
אוקיי.
ופיגמה מאוד עזר לנו בהיבט הזה, כי ממש יכולתי להביא את המאיירת ואת הכותבת תוכן לתוך קנבס אחד, ולהגיד להם, אוקיי, עכשיו אתם עובדים ביחד, אתם לא חייבים להכיר אחד את השני, אבל העבודה שלכם, יש סימביוזה בעבודה שלכם, כי את כותבת את התוכן, אז את בעצם המאפיינת, זאת אומרת, בואי ותכתבי אותו על גבי הקנבס כבר. כן.
נראה לי לפני שאנחנו ממשיכים, זה נסביר רגע למאזינים, למי שלא מעצב מוצר וזה, שפיגמה היא כמו, היא כאילו תוכנה לייצוב ממשקים, כמו סקאץ' או פוטושופ רחמנה ליצלן או אקסדי, שמה שמיוחד בה שהיא קיימת, מתרחשת בתוך הדפדפן, ואנשים יכולים לעבוד על אותו פרויקט ביחד.
ביחד.
זאת אומרת, כמו שעורכים בגוגל דוקס, בדיוק. אפשר שלושה אנשים לעבוד על אותו קובץ, קובץ וורד, ולערוך שם השינויים ורואים את החמר של כל אחד, אז פיגמה עושה דבר דומה,
בדיוק.
אבל על מסכים של אתרים, של אפליקציות.
אני אפילו יוסיף.
אז מה שעדן מציע פה, וזה הדבר המהפכני שכאילו קרה אז במיטאפ של פיגמה הוא, זה שלא רק שהמעצבים יעבדו ביחד על על המסכים והממשק, על המסכים של הממשקים, אלא שכל האנשים שעובדים על על המוצר ישתפו פעולה על גבי הקנבס, כולל המאיירת שמאיירת את האיורים בשביל האתר, וכולל מי שכותב את התוכן בשביל הקופי של האתר, ושכולם עשו ביחד את זה ביחד בכלי עצמו.
אנחנו הרבה מדברים על developers handoff, שזה בעיה אחרת, ואני פשוט אומר ככה, אני לא מאמין בדבלופרס הנדאוף, אני לא מאמין בזה. זאת אומרת, אני מעדיף להשתמש בכלי עיצוב, ביכולות הקולבורטיביות של הכלי עיצוב, בשביל לעבוד בתוך הטים, לפני שאנחנו מדלברים משהו הלאה. כי שוב, השלב השני הוא...
בתנאי שיש לך מפתחים בצוות.
כן, או זה לא משנה אם יש לך או אין לך, הלקוח שלך יש לו, ואתה צריך להביא אותם לתוך ה... אתה צריך להביא אותם לתוך הסביבה שלך, את לא משנה עם איזה מתכנתים אתה עובד, הם בסוף מגיעים לסביבה שלך וצריכים לקחת מזה, לעשות לזה אינספקשן ולהשתמש בזה כדי להטמיע בכל מוצר. אז מה התחלנו לדבר על הספציפית?
התחלת להגיד שהכלים לא מגדירים את עצמנו אותנו, אלא את התהליכים שאנחנו עושים.
נכון.
וזה צריך להיות הפוך.
נכון.
שהכלים כן יגדירו אותנו.
לא, הכלים צריכים לעזור לנו להגדיר לעצמנו איזה תהליך שאנחנו רוצים. הפיגמה, המפגש שלי איתה, הוא היה, אני בעצמי underestimated את היכולות הקולבורטיביות של הדבר הזה. פשוט שאני הבנתי כמה הזמן אני חוסך, ואיך אני מביא תוצאות שהן הרבה יותר טובות, אז היה לי כזה מומנט, והחלטתי שאני מותח את הגבולות עם זה, זאת אומרת, אני מביא לזה יותר ויותר אנשים לתוך הקנבס, ועובד עם זה ככה. אז זה התחיל מהיירת, שהיא פשוט עירה בתוך פיגמה. אני קצת בהתחלה הכרחתי אותה, כי היא רגילה לאילוסטרייטור וכל הדברים האלה, אבל כשהיא ראתה באיזה קלות היא מביאה את מה שהיא עושה באילוסטרייטור לתוך הפיגמה, אז בעצם אין פה ברייר, היא יכולה לעבוד עם שני הכלים האלה, פשוט הפיגמה זה כמו בשבילה ה-source of true, לשם היא בעצם מדלברת, היא לא שולחת לי איזשהו JPEG או משהו, היא מדלברת לשם והיא רואה את הקונטקסט הכללי שלה, שבו חי האילוסטריישן שלה. והקונטקסט הכללי הוא טקסט, והטקסט זה משהו שנוצר על ידי כותב תוכן, כותב, כותבת. מילה על הכותבת תוכן, למרות שכבר התחלתי מקודם, זה שכן, אנחנו פשוט מביאים אותה לתוך הקנבס, ומגדירים את ההדינגס, מגדירים את הפאראגרפס וכל הדברים האלה, ומאותו רגע היא לא צריכה לעבוד קשה, היא יודעת מה זה הדינג, היא יודעת מה זה פאראגרף, ואני רק כל מה שאני מבקש ממנה זה פשוט לסדר אותם בהיררכיה שהיא חושבת שהם מתאימים מלמעלה למטה, וזהו, יש לנו וייר פריימס. בעצם designers shouldn't create wire frames, באיזושהי מידה.
זאת אומרת, היא כאילו... שמה את זה שחושבת שאנחנו צריכים להיות?
כן.
או שהיא שמה עושה את הטקטבק לטקסט?
לא, היא כותב, כן, היא משתמשת בכלים שלה כדי לכתוב את הטקסט, אבל פשוט בסוף היא מביאה אותו לשם, והיא מבינה את הקונטקסט, כי אוקיי, נגיד המאייר, מאיירת, יראו איזשהו משהו שנוגע לחלק מהטקסט, עשו איזשהו emphasize למשהו שהוא נמצא בתוך הטקסט, אז תחשבו שזה עובד לשני הצדים. איירתי משהו, הכותב תוכן ראה את זה, והוא יכול לשנות את הטקסט בהתאם לזה, זאת אומרת, יכול שזה חיזק אצלו איזושהי הבנה, והוא עדיין עושה עוד איטרציה על הקופי, זאת אומרת, כל הדברים, המטרה היא לעבוד בצורה שתזין אחד את השני, הרי, נכון? או שהדיזיין ישנה משהו בעצם בטקסט, הוא ישנה איזשהו מבנה, כי זה מתאים לו יותר אסתטית או משהו כזה, ואז הכותב תוכן גם ישנה את הטקסט בהתאם, וכשזה נמצא במקום אחד, כולם רואים את זה, יש מקור אחד של אמת, ואני פריק של מקור אחד של אמת, גם בקוד, וגם זה מאוד קשור למוצר שאנחנו עובדים עליו כרגע. ואני אנסה to advocate את העניין הזה כמה שאני יכול.
מגניב. בוא נחזור רגע, אמרת בשלב מסוים, בהתחלה של השיחה, שאתה ואשתך הבנתם מה זה להיות, איך נקרא, רמה גבוהה? איך קראת לזה?
High standard?
High standard.
אז זה, יש איזשהו מאמר הזה שמאוד אהבתי, ואני לא זוכר איך קוראים לו אפילו, אבל אני בטוח אמצא אותו בבוקמרק. הרעיון הוא שאתה לא חייב להיות טוב בכל תחום, בכל דבר, הרי יש כל מיני דיציפלינות, אנחנו מעצבים, אז אנחנו קצת, אני רואה את המעצב כמו המאסטר שמנגן על תזמורת מסוימת, ומחבר את כל הפאזל. לא משנה אם...
שמעתי בזמן האחרון גם אנשי שיווק, שרואים את עצמם בתור מאסטר שמגיע על...
אותו דבר, הם אותו דבר, הם פשוט ברמה...
ושמעתי גם קופירייטרים שאומרים שהם המאסטר שצריכים לקחת את התזמורת.
זה ממש ככה, כל אחד רואה את עצמו כאילו הוא המאסטר והוא החוליה הכי חשובה. אבל בוא נגיד לא משנה, אם נשאיר את ההגדרות untitled, לא מעצב או משהו כזה, אנשים שבונים ועושים דברים, עושים מוצרים אונליין או לא אונליין, כל דבר, אז הם סוג של מאסטר על תזמורת. נקרא לזה איך שאנחנו רוצים, management, whatever.
כן, לא, אבל השאלה היא, מה זה? מה זה, איך כאילו הגעתם לזה? What is it?
אז...
מהו הסטנדרט הזה?
אז זהו, אז...
ואיך מגיעים אליו?
הרעיון הוא שיש סטנדרט גבוה בכל דבר, ואתה לא צריך להיות טוב בו, אתה רק צריך לדעת מה זה high standard בו, בתחום. ואני חושב שזה פשוט כמו כל דבר, אתה יוצר איזשהו נטוורק מסביבך, ויכול להיות שיש לך חברים או אנשים שהם לא בכך עובדים איתך על הפרויקט, אבל אתה יודע שהם high standard. הם high standard באילוסטריישן, הם high standard בכתיבת תוכן, במרקטינג, כל התחומים האלה. ואני פשוט מתייעץ איתם כל הזמן. מפרים אחד את השני, כנראה שגם לי יש ערך לתת להם, ולהם יש ערך לתת לי. וזה מה ש... אז שוב, אז יש תחומים שאנחנו כאילו כבר...
לא הבנתי, אז הכלל הוא תמצא חברים שהם היי סטנדרט ותתייעץ איתם?
כן, ותתייעץ איתם, זה simple as fuck, נכון? סורי שזה היה נשמע.
כן, זה יצא כזה אנטי קליימקס.
אנטי קליימקס, כן. לא, זה ממש ממש פשוט, לכו לחברים שלכם, חפשו את החברים שהם הכי טובים, ופשוט תבינו מה היי סטנדרט, זה כל דבר, כן? זה נראה לי שאני לא ממציא פשוט דבר חדש.
אז... אמרת שזה גיליתם את זה והתחלתם לייצר ככה.
כן, החלטנו שאנחנו עובדים פשוט ככה מעכשיו. אנחנו לא נחקח את האנשים שהם הכי טובים, אבל בגלל שאנחנו יודעים מה זה high standard, אז אנחנו יודעים לקחת את הסקילס שלהם ולהכפיל אותו כפול 10, כפול 20, ולהביא אותם למקומות יותר גבוהים. אז עשינו ככה עם מאיירת שגילינו שהיא ממש ממש מוכשרת, אבל היא לא עשתה הרבה תהליכים. אז הכנסנו אותה לתוך התהליך שלנו ולימדנו אותה, והיא קיבלה מזה הרבה מאוד דרך, והיום היא כבר עובדת עם לקוחות שהם הרבה יותר יקרים מאיתנו, כנראה. וזהו, פשוט לקחנו את הסקיל שלה והכפלנו אותו.
אז תספר לי את התהליך הזה.
של מה? של לעשות היירינג נגיד? אתה מדבר על כל ה...
לא, אמרת שהעברתם אותה, לימדתם אותה לעבוד בתהליכים, ואז הצליחה יותר. What is that? כאילו, מה זה התהליך הזה?
תראה, התהליכים זה הרבה מאוד תהליכים. אם אתה מדבר ספציפית על מה שהתחלנו לדבר מקודם, שזה התהליך האידיאלי של כאילו לעבוד על אותו קנבס, אני חושב שאיך קוראים לו מהקבוצה? אדם, הוא קרא לזה אורגיה על קנבס. אז אם זה, אז כן, אז אני חושב ש... דרך זה היא למדה בעצם שמעורבים כל מיני אנשים בתוך התהליך, משהו שהיא לא הייתה רגילה עליו לפני זה. ויש מקבלי החלטות, וכולם נמצאים שם, גם מקבלי החלטות אגב, לא דיברנו עליהם, הם גם צד מאוד מאוד חשוב הרי, גם סטייק הולדר מסוים, הם פשוט נמצאים שם בפיגמה, ומגיבים בריל טיים על דברים שנעשים. אין לנו איטרציות, זאת אומרת אין לנו שלב שבו אנחנו אומרים עושים איטרציה עכשיו, הכל זה איטרציה אינסופית. זה מקל, כי אני לא שולח מייל בסוף יום, בסוף הלקוחות, ואומר להם, תראו מה עשיתי. אני פשוט שם קומנט ואומר לך, והקומנט היא בקונטקסט, כמו אינוויז'ן לצורך העניין, אבל זה הרבה יותר real time, כי זה אשכרה המקום שבו גם משנים את זה, לא רק המקום שבו צופים בזה.
כן.
התחלת לשאול על התהליך איתה, אבל נראה לי שזה די ממצא את זה, כי שוב, זה לא משנה את מי אתה מביא, פשוט ברגע שהוא רואה שיש, שהוא רואה את הדברים בצורה רוחבית, אז הוא מבין את התהליך.
הוא כאילו מקבל פרספקטיבה,
ואם
הוא חמוד אז הוא כאילו
בדיוק
יוצא לעבודה יותר טובה. אוקיי, אז אתה אומר, אז בוא נדבר רגע על הפורמט הזה של לגייס אנשים מהפורק.
וואו, אפשר לעשות את זה פרק בפני עצמו על העניין הזה?
אפילו סדרה, אני חושב. יכול אפילו, אולי, אם אתה כזה טוב בזה, אתה יכול אפילו לעשות קורס אינטרנטי שלם,
וואו,
של How to Hire an Upwork, וגם יהיו לזה קונים.
כן, אז אני חושב שיש לזה כמה חלקים. החלק הראשון זה hiring, וזה hiring לכל דבר. זאת אומרת, זה funnel. אתה יוצר הרבה מאוד, יוצר הרבה מאוד רעיונות עם אנשים. אני באפוורק מזמין אותם באופן אישי, ולי יש אסטרטגיה ממש ספציפית לאיך למצוא אנשים באפוורק. ממש בקצרה, אני אגיד שאני לא פונה לאנשים עם הכי הרבה הרנינגס, אני לא פונה לאנשים שהם פרילנסרים בכירים כאלה, שעובדים מלא אנשים, כי מראש אני יודע שהם לא ייתנו לי את תשומת לב הראויה שאני רוצה, ואני לא יוכל to scale איתם, להמשיך איתם לעוד פרויקטים. אני ממש מחפש כאלה שהם רק לא הרבה זמן נמצאים בפלטפורמה, זאת אומרת, לא בטוח שאפורק זה הפלטפורמה שלהם, אלא הם פשוט נרשמו אליה, כי הם רואים את זה כעוד דרך להשיג הזדמנויות. אפשר גם לדבר על מאיזה מקומות אני מביא, אבל אני לא רוצה להיכנס לגזענות. מותר?
אוקראינה?
כן. אוקראינה זה מקום ממש טוב להיות בו, למצוא בו אנשים היום. אני לא יודע על מקומות אחרים, אני יכול להגיד מה אני חושב על עודים, או על, או על אסיאטים, אבל אני חושב שפה עכשיו זה לא עניין גזעני, זה פשוט המחסום של השפה.
כן, הם כזה, הם מערבים.
הם מערבים מאוד, אני עכשיו חזרתי משם. מערבים מאוד, וגם אני חושב שזה נורא זול, כי לפני זה 4-5 שנים הייתה מהפכה באוקראינה הרי. לא ניכנס לזה גם, נכון? אבל
הייתה מהפכה שמאוד
הורידה
את המטבע שלהם, והמצב שלהם ממש קשה, והם יכולים לעבוד, ואנשים מקצוע מאוד מאוד איכותיים, יכולים לעבוד בסכומי כסף נמוכים.
נמוכים, כן. כן, בגדול.
במילה אחת.
במילה אחת, זהו.
על התהליך.
על התהליך.
אז אתה מחפש אוקראינים, כאילו, איך אתה יודע?
איך אני יודע שהם טובים? אני מזמין אותם, אני פותח פרויקט, ושוב אנחנו נכנסים לנקודה הזאת של לאפיין ממש טוב את הפרויקט. הכי טוב, לפי דעתי, למי שרוצה להתנסות באוטסורס כזה בפעם הראשונה, זה ליצור איזשהו פרויקט נורא נורא קטן, להחליט על פרויקט נורא קטן, לאפיין אותו, לאפיין אותו לא רק design wise, ויזואלית, אלא גם טקסטואלית כמובן, document, ולשלוח אותו באפורק. עכשיו אפשר לבקש אפשר להגדיר אותו כפאבליק, ואז פונים עליך מלא אנשים ואתה הולך לאיבוד, ואפשר להזמין אנשים באופן אישי, וזה לוקח זמן, אבל זה תהליך היירינג שהוא טוב, אתה בוחר אנשים שנראים לך שהם טלנט, ופשוט מזמין אותם, ומפה זה פאנל, ואני מדבר איתם עם כמה, מחליט על מישהו לקח אותו לתוך הפרויקט, ומכניס אותו, מכניס אותו פנימה. כבר בשלב שאני עושה איתם וידאו צ'אט, אני מדבר איתם ואני אומר להם, אני מספר להם על הדרך שבה אנחנו עובדים, בדרך כלל הם מאוד מתלהבים, זה מבחינתם הזדמנות לראות מתודולוגיה. בדרך כלל הם לא רגילים שמדברים איתם על מתודולוגיה מאוד מאוד ספציפית, אלא פשוט זה אינטראקציה שהיא חד צדדית.
כן,
אני צריך לך משהו, תעשה לי את זה, תחזיר לי את זה, אני אגיד לך מה אני חושב, אתה תעשה עוד משהו ותשלח לי. כן. אתה לא בהכרח תדע את הקונטקסט של כל הפרויקט, וכבר דיברנו על למה זה פחות אידיאלי.
כן.
אז זהו, אני מספר להם את המתודולוגיה שלנו, מכניס אותם לפרויקט, ומפה לוקחים את זה קדימה.
מגניב. ו אפשר לשאול כמה אתה משלם למהירים?
כן, זה מאוד משתנה. גם אין לנו בעיה לשלם הרבה, כן? כאילו, תלוי בבאג'ט של הפרויקט. אבל ספציפית למהירים, לא הייתי משלם למהירים שעוד לא יודעים שהם מוכשרים, אבל עושים עבודה שהיא יחסית בסדר. אני לא הייתי משלם יותר מ-400 דולר, נגיד, כדי ליצור 4-5 איורים לוויבסייט. עכשיו שוב, יש פה את העניין גם של הקונספט, וזה משהו שמאיירים כאלה, הם לוקחים את זה בחשבון, אבל כשאתה עובד בתור design agency, אתה רוצה להקדיש לזה קצת יותר זמן, זאת אומרת, פחות חשוב לך התוצאה, חשוב לך, כן, חשוב לך look and feel ולהגדיר את כל הדברים האלה, אבל הרבה מאוד עובדים על קונספט. ואז הקונספט כמובן הוא כבר מתחיל בשלב של הקונטנט, של עוד לפני זה, בשלב של האסטרטגיה, אז אני משתדל אפילו להכניס אותם בשלב בו אני מוקדם בתהליך, שבו אני עושה את האסטרטגיה עם הלקוח, אז אני ממש משתף אותם, אני ממש אומר להם, תקשיבו, יצרנו איזשהו בריף, בוא נבנה, יש בריף, יש עוגן, ואני צריך מכם שתעזרו לי להייר, אז אני בא עם איזה משהו שהוא ויז'ן ממש ממש ראשוני, ויכול להיות שזה גם שלב של קונספט, אז הספציפית המהירת הזאת, אני גם משלם לה על השלב של הקונספט, כבר, כי היא כבר, זאת אומרת, אולי בהתחלה פחות היינו עושים את זה, אבל אנחנו גם מבינים שזה ככה, והם גם רוצים, זאת אומרת, האנשים האלה רוצים, בכלל אני חושב שאנחנו underestimating את העובדה שברגע שאתה נותן למישהו עוד איזושהי אחריות וגם רוצה לשלם עליה, אפילו שעד אותו רגע הוא ראה את עצמו רק כמאייר, שבאים אליו כבר עם קונספט מוכן, אבל ברגע שאתה נותן לזה מישהו את ההזדמנות הזאת, הם לוקחים אותה. ואם לא לוקחים אותה, אז לא בטוח שאנחנו רוצים לעבוד איתם. אתה מבין את ה...
אז כאילו זה גם הופך, אז כאילו הופך את פרמטר לי אם עושים איתם עוד פרויקטים.
בדיוק, אז יצא שעשינו כל מיני פרויקטים שלא המשכו לעבוד עם הפרילנסרים אחר כך, אבל היום אנחנו נמצאים במצב שיש לי כבר את המאיירת הזאת שאני עובד איתה, היא כבר די יקרה אגב למי ששואל, למי שישאל אותי אחרי הפודקאסט, שהיא גם מעצבת ויש לנו כותבת תוכן, יש מתכנתים שאני יודע, יש קבוצה של מתכנתים שאני יודע לפנות אליהם, כי הרי תכנות זה עולם רחב, אז יכול להיות iOS, יכול להיות ווב, יכול להיות אפילו Webflow, זה משהו שאנחנו גם כבר עושים לו delegation.
טוב, זה פילטר חשוב, כי נראה לי אנשים שהם נכנסים לשמור, טוב, אני אביא איזה מישהו מאיזה חול, שיעזור לי באיזה משהו, וזה יהיה בזול גם, מהיר, אז נתקעים בכזה, שאתה מפרסם, ואתה שם את זה פאבליק, ואז מיליון הודים פונים אליך, ואתה מסתכל על האיורים שלהם, ואתה רואה שזה הכל כזה, כן. דברים שהם קנו בפייבר.
בדיוק. העניין הוא לקחת את הפרוסס של to hire people remotely, ולהפוך אותו לכמה שיותר אנושי, וכמה שיותר דומה לתהליך שקורה במציאות. אם הייתי עושה את ההיירינג הזה למישהו שהוא גר פה בתל אביב, כן. לצורך העניין. והרבה לא מבינים את זה, כי הם באמת רואים את זה כאוטסורס, אבל אני לא מסתכל על זה פשוט כאוטסורס, אני פשוט רואה את זה כלמצוא מישהו שהוא talented enough שבעולם, ולהכניס אותו לפרויקט.
כן, זה יותר רימוט מ...
כן, רימוט.
איך מגיעים אליך פרויקטים?
וואו, נטוורק, 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 בונים נטוורק בצורה שהיא long term. זאת אומרת, עבדתי בסטודיו חמוצים ועבדתי עם הרבה יזמים, הרבה לקוחות. אחרי שנסגר הסטודיו פנו אליי הלקוחות האלה, או כדי להמשיך לעבוד איתם, או בגלל שיש להם חברים שעכשיו מתחילים, הם early stage startup והם רוצים עכשיו לבנות מוצר, אז פנו אליי והתחלנו לעבוד ביחד, עשינו עבודה טובה אני מניח, ואז חברים שלהם פנו, network effect. רוב הפרויקטים, הרבה פרויקטים גם מגיעים מפרילנסרים שלא יכולים לקחת אותם, זאת אומרת כי הם מלאים, כמו שגם כשאנחנו מלאים ואנחנו לא יכולים לקחת פרויקט, אז אנחנו גם מעבירים אותו הלאה, או לא רוצים מכל מיני סיבות.
ואיך...
איך בונים נטוורק?
איך בונים נטוורק?
מספיק לעשות פרויקט אחד, אוקיי, לי יש פרויקט אחד, שעשיתי אותו, וכנראה שמאוד אהבו אותו, מאוד התחברו אליו, ומתוכו אני קיבלתי הרבה מאוד פרויקטים. זאת אומרת, אז נראה לי שזה איזשהו proof of concept לזה ש... מספיק פרויקט אחד שתעשה שהוא מדהים, אז כבר יבואו אליך. זאת אומרת, הנטוורק אפקט ייווצר ויבואו אליך. לא בהכרח אפילו, הרבה באים אליי, לא בלי קשר ליזמים של הפרויקט הספציפי הזה, ואומרים לי, ראינו את הפרויקט הספציפי הזה. ובגלל זה בסוף החלטנו לפנות אליך.
איזה פרויקט זה?
קוראים לזה אלומה. אם אתם שומעים אלומה, אז שתדעו שאני מאוד אוהב אתכם. אתם עשיתם לי הרבה שקט מהבחינה של הנטוורק.
שמה היה הפרויקט?
זה, היום זה כבר משהו אחר, אבל אז זה התחיל כפייפליין לדאטה. זה דאטה פייפליין.
לא, לא מה זה אלומה, מה אתה עשית?
מה אני עשיתי? עשיתי להם את האינטרפייס ואת הוויבסייט, אבל הברנד היה מאוד מיוחד, אני חושב, כי אז התחיל כל העניין של הגרדיאנטים, זאת אומרת, זה עדיין, עוד לא היה את ה-iOS 7, וכל הגרדיאנטים היה לעשות את זה, אז היה כאילו שנוי במחלוקת, אז החלטתי שאני עושה את זה, אז זה יצר איזשהו look and feel שהוא, היום זה כאילו all over the place, נכון?
כן, כולם עושים גרדיאנטים.
אבל אז היה כאילו קצת חדשני, ו... ונראה לי שזה, ברגע שזה הפך להיות כבר טרנד, אז מאוד היה, מאוד היה קל לאנשים להתחבר לזה, ליזמים שהם ראו את זה, ומבחינתם זה כאילו משהו שהוא הכי כזה high standard או משהו, אז, הם, אז כנראה שזה יצר איזשהו קליק עם הרבה מאוד לקוחות. ותראה מה מעניין, לא בהכרח הדיזיין, זאת אומרת, לא בהכרח השואוקייס, זאת אומרת על איך שבנינו את האינטרפייסז והבעיות שהיו בו, אני אפילו אגיד משהו שנוי במחלוקת גם עכשיו, אני בהכרח חושב שהאסתטיקה של הפורטפוליו שלך יותר חשובה מהבעיות, מהפרודקט דיזיין פרבלמס שקיימות בו, ואני ממש ממש לא מפחית בחשיבות שלהם, ממש 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 לא, אבל רושם ראשוני כרושם ראשוני, והפורטפוליו שלנו זה רושם ראשוני, אז אסתטיקה זה אסתטיקה ו... look and feel של דברים, להעצים את הברנד, זאת אומרת, אם יצרת איזשהו אינטרפייס, אז לנסות כמה שיותר להעצים את הברנד שמתוכו, שיוצא מתוכו, זה יותר חשוב, בשלב ה... זה יותר חשוב.
מה-UX.
כן, לפחות ההום פייג', זאת אומרת, ברגע שיחסים לתוך הפרויקט, קול, תחפור על הפרויקט, תגיד, תדבר על כל הבעיות שהיו בו, וכל האתגרים, אבל השאר הכניסה הוא יותר חשוב, הוא צריך להיות ויזואלי.
זה גם רע. בוא נדבר רגע על זוגיות.
וואו.
זה תחת הקלה? להתחיל לעבוד ביחד, לפתוח סטודיו ביחד?
אז אני אגיד על זה משהו, נראה לי שאצלנו ספציפית זה לא, הייתה איזושהי החלטה לפתוח סטודיו, אבל זה לא אומר שלפני זה לא עבדנו ביחד. מ-day one, אנחנו דיברנו על לעשות איזה פרויקט ביחד, כי היה לנו איזושהי משיכה לזה. וממש, ממש די בהתחלה לקחנו איזשהו פרויקט קטן ביחד.
בהתחלה של הקשר שלנו.
בהתחלה של הקשר שלנו, כן. וזה היה ממש בשביל הכיף. זאת אומרת, עשינו את זה ממש בשביל הכיף. היה לזה את הרגעים שזה כבר כאילו היה, בוא נסיים את הפרויקט כמו כל פרויקט. אבל מאוד נהננו ממנו, והבנו שאנחנו יכולים לעבוד ככה. מה גם, בנוסף, אצלנו זה עובד, אני חושב, כי אנחנו עושים דברים שהם יחסית שונים. אינבלי מאוד oriented brand, מרקטינג, אם אתה תראה את העבודות שלך, שלה, אז תראה הרבה מאוד דברים שנוגעים לאדיטוריאלס, פאשן, תרבות, דברים כאלה, ואני יותר בצד הטכני. זאת אומרת, יש כאילו ברנד דיזיין ופרודקט דיזיין, והרבה מאוד מה, לא משנה אם זה ובסייט, כן? גם, אני גם מסתכל על זה כעל פרודקט דיזיין. אז הרבה מאוד דברים פשוט, היא יודעת מה היא עושה, אני יודע מה אני עושה, ואנחנו לא יכולים, העבודה שלנו היא מקבילה, היא לא אחד על השני. ואני חושב שזה חשוב, גם אם אתם, יש לכם את אותם סקילס, ואתם עובדים ביחד כזוג, לא משנה גם, כאילו כל ריליישנשיפ, כן? כל זוגיות, מכל סוג. אני חושב שזה חשוב להגדיר, התאום ציפיות הזה הוא מאוד מאוד חשוב בהתחלה. אז אצלנו זה פשוט קרה באופן טבעי, כי אני יודע במה אני טוב, ויודעת במה היא טובה, ואני יודע שאני פחות טוב בזה, ויודעת שהיא פחות טובה בזה. מפרים אחד את השני ולומדים מכל בשני הצדדים, אבל זה מאוד מוגדר.
וכאילו, זה לא, זה כאילו אינטנסיבי רצח לעבוד ביחד כל יום ואז לחזור הביתה, ביחד להיות בערב.
נכון, אז אני אקשר את זה לעבודה ברמוט.
אתה לא יכול לעבוד איתה ברמוט.
זהו, אז שאני יכול. וזה קורה הרבה, זאת אומרת, עכשיו ספציפית אני בחופשת לידה, אבל גם שהיא באה גם שהיא באה איתי להאב שבו אנחנו עובדים, המשרד, אז יוצא שכאילו היא יושב במקום אחד ואני יושב במקום אחר, ושנינו עובדים על דברים מאוד מאוד שונים, אז בעצם יש לנו רק את להתייעץ על כל מיני דברים ביחד, כל הדברים הרגילים שקורים בסביבת עבודה, אבל לא תמיד יש שאנחנו עובדים על אותו פרויקט, שאז יש יותר, כאילו יותר חשובה engagement שהוא פיזי אחד ליד השני. מה בעצם אתה שואל, איך מתגברים על איזה עוד שיטות מתגברים על האתגר הזה?
לא, נראה לי אני איתה על זה, כי אתם פשוט לא יושבים באותו מקום. אתם כאילו לא באמת ביחד כל היום.
כן, אנחנו לא באמת, אנחנו ביחד, אבל לא באמת ביחד.
רק בפיגמה.
רק בפיגמה, כן. זהו, זה יכול לקרות גם מצב כזה.
אני פשוט שואל את עצמי איך זה, נראה לי זה מאוד נוח שיש הפרדה בין דברים מסוימים. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, סטרס שקרה לי בעבודה או משהו שקרה לי עם לקוח, אני יכול לעזוב את זה בשלב מסוים ולכת הביתה להתחבק עם אשתי בצורה ניטרלית. ואצלכם זה כאילו אותם דברים.
לוקחים את זה הביתה. נכון, נכון. לוקחים את זה הביתה ומדברים על זה גם בשעות הערב. זאת אומרת, זה יותר שאנחנו מדברים על זה בשעות הערב, אבל אז פתאום אנחנו כבר צוחקים על זה ואנחנו אומרים, טוב, בסדר, יאללה, לא מדברים עכשיו, די, חפרנו כאילו זה, בוא, די, שים את זה בצד. ונכון, יש לזה
את ה... אם מישהו עשה איזושהי פדיחה, נגיד, איזושהי תקלה, משהו קרה, אז אתה לא יכול להגיד, טוב, תתמודד לזה מחר בוקר, הולך הביתה. אתה אומר, טוב, אנחנו הולכים הביתה וכועס עליך. לא יודע, כאילו...
אז תראה, מה זה כועס? קודם כל יש כאילו איזשהו כבוד הדדי, ומתוך ההחלטה הזאת לעבוד ביחד, אז זאת אומרת, ביחד עם זה, כשלוקחים את ההחלטה הזאת, אז גם לוקחים את ההחלטה להפריד. נפרדות. נפרדות זה מילה שאני לא הכרתי, זה מילה שאשתי לימדה אותי.
מילה שאני גם מאוד אוהב.
כן, זה נפרדות. אז כן, יוצא שלפעמים רבים על כל מיני דברים, ויוצא שלפעמים לא מסכימים. זה שותפות לכל דבר. נראה לי שפשוט מכבדים, כבוד הדדי זה דבר ראשון. אני לא אגיד לך שיש איזושהי שיטה, כן? אין איזושהי, אין פריימורק לאיך לעבוד בזוגיות על, על אותם הדברים. פשוט, כל יום. נכון? איך זה אצלך?
אנחנו לא עובדים ביחד כל כך.
אבל אתם רוצים?
אנחנו, כן, אנחנו עושים, נגיד, פעם בכמה חודשים, אנחנו מכינים איזשהו מתנה למשפחה, נגיד בפסח או בראש השנה, מכינים ריבות או רטבים או איזה משהו בעצם צנות, ואנחנו כאילו מכינים את זה, שזה כאילו כמות גדולה של להכין, זה כאילו מפעל, זה 40, 50, 70 צנצנות מהדבר הזה כל פעם, וגם צריך לעצב את העטיפה.
כן,
אז,
זה פרויקט משותף.
אז זה פרויקט משותף שכיף לעשות אותו, וכיף לתעד אותו, ואז עושים אותו בפייסבוק, וכולם עושים לייקים, וזה נורא נורא נחמד, אבל גם אין לזה כאילו שום, אין לזה השלכות. כאילו, נשרף סיר של ריבה.
כן.
כאילו, אין פה,
אתם הלקוח.
כן, אין כאילו שום סיכון. כן. אז בהיבט הזה, כאילו, כיף לנו לעשות, כיף לנו וקל לנו, וזה נחמד. אבל זה לא ב... כאילו, הרבה מהחיים שלי בתור עצמאים מלאים בלחץ. ועם אילן אני מתייעץ, ומספר לה על דברים,
בדיוק,
אז שהיא חוזרת, יכולה להיות פרספקטיבה, כן, מבחוץ.
כן.
ממקום שהיא לא גם בתוך זה. אתה מבין?
אני מבין.
כאילו בגלל שהיא לא בתוך זה, אז אין עליה את הלחץ, אין עליה את זה, היא יכולה להיות את נקודת מבט הניטרלית הזאת.
תראה, מה שאתה בעצם אומר לי, אתה קצת אומר שאתם עובדים ביחד, כי זה לא שאתה מעצב והיא עורך הדין, והדיבור שלכם על העבודה אחד של השני, תמיד יהיה בהיי לבל. אתם אף פעם לא תרדו לרמות המאוד מאוד למיקרו. אתם שירים במקרו. בגלל ששניכם מעצבים, אתם יורדים למקרו, אתם מדברים על דברים מאוד מאוד ספציפית. אז יש לי משהו לבשך, אתם עובדים ביחד.
חלה.
אתם עובדים ביחד, כי אני יכול להגיד את זה על ענבל. ענבל נגיד יש לה לקוח אחד שעובדת איתם, ולי יש לקוח אחר. אז, אבל כשאני, יש לי בעיה עם הלקוח שלי, ויכול להיות שהיא לא ראתה אותם הפעם, כי היא לא באה, לא יודע, היא לא באה לפגישה שפגשתי אותם בפגישה הראשונה, וגם אם היא כן פגשה אותם, אז היא, עצם זה שאתם זוג, ושניכם מעצבים, אז אתם כן, האמפתיה היא הרבה יותר חזקה, אז זה לא משנה, זאת אומרת, גם היא כשיש לה בעיה עם איזשהו לקוח שהיא עובדת איתם, אפילו שהיא עובדת בסטודיו, אז אתה מרגיש את האמפתיה הזאת בכפול 10.
כן.
אז אתם כבר עובדים ביחד.
אז כל מה שחסר לנו זה רק כאילו להחליף את
בדיוק,
מה שהיא עושה ב...
בדיוק, בגלל זה אני חוזר לעניין של שזה קרה פשוט באופן טבעי, כי פשוט באיזשהו שלב אנחנו גם אמרנו, טוב, על מי אנחנו עובדים? על מה אנחנו עובדים? על מי אנחנו עובדים? יאללה, כאילו, בואו נאמרו פשוט, let's brand it, כאילו, ואז אמרנו טוב, כאילו, האמת שזה רק עכשיו, זאת אומרת, אני מדבר על זה כאילו זה כבר משהו שקורה הרבה מאוד זמן, העניין, ההחלטה לקחת את זה למקום של סטודיו, היא קרתה רק בשנה האחרונה, ואז אמרנו טוב, בואו, let's frame it, נקרא לזה under, כי אנחנו נמצאים בעיר התחתית, בחיפה, עוד החלטנו על שם לפני שאנחנו יודעים שאנחנו, שזה יהיה שם, כאילו פשוט אמרנו טוב, זה כנראה נגיע לשם, והרמנו איזשהו ובסייט, לקחנו את פרויקטים שהם הכי טובים שלה, פרויקטים הכי טובים שלי, ופשוט יצרנו איזשהו תיק עבודות משותף כזה, שהוא יש שם רצף והוא make sense, ואנחנו די בהתחלה של זה, כן, אני לא יודע להגיד לך, זאת אומרת, מה יקרה עם, עם הסטודיו, בעוד שנה, שנתיים.
כן, אבל העבודה המשותפת שלכם היא כבר תקופה.
היא כבר קורית, כן. אנחנו כבר מנהלים פרויקטים ביחד, מתייחסים אליהם כאילו אנחנו ביחד, זאת אומרת, הצורה שבה אני מתקשר את זה ללקוחות פוטנציאליים, היא אחרת, היא שאנחנו סטודיו קטן ואיכותי, אני מספר להם גם על הדרך שבה אנחנו עובדים, וזה בגדול, על זוגיות וסטודיו.
מעניין שאתה אומר שאנחנו כאילו כבר עובדים ביחד.
מה זה עובדים ביחד? אתם משתפים כל פיסת מידע אפשרית מהיום יום שלכם, ואתם עושים את זה בגלל ששניכם עושים את אותו הדבר.
כן.
אז אתם מתייחסים לזה ככה כבר. מה זה בעצם סטודיו או כל צוות? קומיוניקיישן, נכון? וקומיוניקיישן אפשר לדבר עליו בכמה, זה רמה כאילו של מקרו ברמה של מיקרו. ואתם במיקרו כבר, אז כאילו, מה זה מפה להגיד שאתם סטודיו ביחד, ולקחת את זה קדימה?
הבנתי אותך. לא הרבה.
לא הרבה.
קטע.
אז יכול להיות שהיא תעבוד על לקוח אחד, אתה תעבוד על לקוח אחר, וזה בעצם מה שייצור את הנפרדות אולי גם. זאת אומרת, כי ככה זה בסוף, anyway, כאילו כל אחד תופס, אתם רוצים מראה תוסקל, אתם רוצים לעבוד עם כמה שיותר לקוחות במקביל, אז כל אחד תופס איזשהו פול של לקוחות ותקדם איתו ומשתפים מידע, או שיש פרויקטים שכן עובדים ביחד, כי באחד יש סקיל שהיא עושה ובאחד יש סקיל שאתה, וזה מה שיוצר את הנפרדות, אני מניח.
אז לכם הפרויקטים הם מופרדים? אתם לא עובדים? כאילו אני מבין שזה כאילו קורה בצורה טבעית ההפרדה הזאת, אבל איך, כאילו התחלת לספר שכולם עובדים ביחד על הפיגמה.
כן, אז היא פשוט כאילו שנינו, כאילו, כל אחד ועוד ישות כאילו בפרויקט. עזוב את הפיגמה, כן? כאילו הפיגמה זה פשוט סביבה, אבל קודם יש, נראה לי שקודם צריך שיהיה רצון פנימי, והרי אתה לא, זה כמו שאתה, יש לך צוות נורא נורא גדול, ואתה רוצה להביא להם איזשהו כלי חדש שישתמשו בו, אז זה כאילו לא יהיה adoption ב-day one, כאילו לא יהיה, אתה תצטרך כאילו קצת להכריח אותם, ורק כשהם יראו את הבנפיט שזה נותן להם, אז זה יהיה, זה יהפוך להיות נחלת הכלל, כאילו לאט לאט אנשים יתחילו להשתמש בזה יותר ויותר. אז הפיגמה הוא גם כזה בהיבט הזה, אבל אני חושב שיש קודם כל רצון של אנשים לעבוד ביחד, ואז זה קורה.
אוקיי, בוא נדבר קצת על הכלי שאתה מפתח.
וואי, אוקיי. אז זה קשור מאוד לעניין של source of true, זאת אומרת, כמו שאמרתי, אני פריק של source of true.
תסביר את זה למי ש...
אני אסביר את זה.
מי שלא מפתח מוצר.
אנחנו כמעצבים עובדים בסיילו. אנחנו, אז שוב, פיגמה הביא את זה לאיזשהו מקום, פיגמה הוא גם איזשהו, פיגמה וויבפלואו, מה שאנחנו בונים זה בעצם פיגמה פוגשת וויבפלואו. וואו, פתחת את העיניים, לא רואים את זה בפודקאסט.
כן, הייתי בכזה מופתע מאוד.
כן, היכולות הקולבורטיביות של פיגמה, ביחד עם סביבה שהיא לא קנבס, אלא היא לוג'יק בייסט, או נקרא לזה, איך שפריימר קראו לזה, סטק, זאת אומרת סטקס, שהאינטרנט מטבעו הוא אדפטיב. אני לא מדבר על רספונסיבי בהכרח, אלא הוא פשוט אדפטיב. ברגע שאתה מכניס אלמנט, אז הוא דוחף אחורה את האלמנט שלפניו, וקדימה את האלמנט שאחריו, אם מסתכלים על זה בצורה קרה, כן? אבל בגדול אפשר להגיד שהאינטרנט הוא נועד לקונטנט, ויש סיבה שהוא עובד ככה בגלל קונטנט. כלי עיצוב שאנחנו עובדים בהם לא מבינים את העניין הזה, אולי פריימר עכשיו עם הפיצ'ר החדש, אבל זה לא משנה. לנצח, הכלי עיצוב האלה ינסו לקחת התנהגות שקיימת בנייטיב, לא משנה אם זה ווב או נייטיב אפס, ולהביא אותה לכלי העיצוב. שזה צריך להיות ההפך, אנחנו צריכים להביא את הכלי העיצוב שלנו לתוך הקוד, כמה שיותר. וזה הכלי שאנחנו בונים, אנחנו בונים כלי שהוא, היכולות אדיטינג שלו, הן מזכירות את ווב-פלו, כמובן שהן הרבה יותר קלות, וכמובן שגם אני אגיד שהן הרבה יותר קלות, כי אני עושה את זה.
איך, כאילו...
ווב-פלו הוא מלחית קצת, כי... מי שבא אליו הפעם הראשונה והוא לא יודע HTML, CSS, אז הוא מאוד מופתע מהדרך שבה דברים עובדים, והוא הולך לאיבוד. הוא הולך לאיבוד, כי הרי CSS הוא cascading, יש לו את החוקים שלו, והוא גם גלובלי. זאת אומרת, ברגע שאתה קובע קלאס, אתה יכול להשתמש בה, לעשות לה ריוז. ובעצם יש קומפוננטות לסטייל, אם תחשוב על זה בצורה כזאת. כי, אני אומר את זה כאילו קומפוננטות בפני עצמו, זה קונספט שהיה קשה להסביר למעצבים, והיום זה כבר קל, אז אני משתמש בזה להסביר משהו שהוא כאילו כבר, כן. אז זה רילייט.
פרגרף סטייל.
איך?
אם אתה רוצה להסביר למעצבים נראה לי, דברים, קונספטים מהוויב, אז תשתמש בסטייל של אינדיזיין.
כן, או, או, אמרת משהו יפה. אינדיזיין זה הכלי ל... זאת אומרת, זה לא כלי שאתה מאייר בו, וזה לא כלי שאתה עושה בו טיפוגרפיה. זאת אומרת, עושה בו דברים שקשורים שהם טיפוגרפיה, אקספרימנטלית, דברים כאלה. או זה לא כלי וקטורי, בך, כאילו זה כן, אבל זה כלי שאתה בא אליו כדי ליצור לתוך המדיום, שזה המדיום הזה, זה פרינט. וזה לא משנה אם זה ספר, או משהו מאוד גדול, או פלייר. אתה משתמש בזה כדי לגעת במדיום, זאת אומרת, באופן ישיר. ואין כלים כאלה בווב. אולי Webflow עושה את זה לוובסייטס, ואנחנו עושים את זה לוויב אפס. אין כלי שנוגע ישירות במדיום, שהוא פשוט, מה שאתה עושה, זהו, זה במדיום, זה שם. החיבור הוא ישיר. אז אנחנו רוצים לעשות מה שוויבפלו עשו לוויבסייט, אנחנו רוצים לעשות זה לוויב אפס. בגדול.
תסביר רגע שנבין.
אוקיי. וויב אפס, אנחנו מדברים על צורה אחרת של חשיבה, אנחנו באמת מדברים על דברים כמו קומפוננטות, שלא קיימים בוויבפלו, או לא קיימים ב-HTML, CSS, ואתה צריך את הצד השלישי, שזה ה-JavaScript, פריימורקים של הג'אבאסקריפט, כדי שיכנסו לתמונה ובאמת יכילו את הדברים האלה. והדברים האלה נותנים הרבה מאוד הזדמנויות, כי נורא קל לבנות מוצרים בשיטה כזאת. זאת אומרת, אינטרפייס הוא לגו מהטבע שלו, ופשוט רוצים לבנות כלי שלא רק עושה את זה, כמו סקאץ' ופיגמה בצורה ויזואלית, אלא מייצר קוד ברקע. ואת הקוד הזה אפשר להשתמש בו. דיברתי מקודם על העניין של להתקרב למפתחים, אז גיט, למי שלא מכיר, גיט זה טכנולוגיה לניהול גרסאות בקוד, שבנויים עליה כל מיני פלטפורמות כמו גיט האב, גיט לאב, שמאפשרות ניהול גרסאות אבל בענן, שזה בעצם כאילו זה האידיאל, זה חזון אחרית הימים של קוד, כן? שיש דברים כאלה, ואנחנו צריכים להתקרב לזה, אז רילייט מתפקד בעצם כמו עוד ישות, של בגיט האב, וכל פעם שעושים איזשהו שינוי, הוא מגיע אוטומטית לגיט, והמתכנת, כל מה שנשאר לו לעשות, זה פשוט לראות את הקומפוננט הזאת, לראות שהשתנה במשהו, ופשוט לעשות מרג' לברנץ' שלו, ולהמשיך לכתוב על זה את הפונקציונליות שלו. אז ההנדוף, מה שאנחנו קוראים לו דיזיין הנדוף, הוא בעצם מצטמצם, והוא נעלם, הוא אשכרה נעלם, כי כל מה שאתה עושה בדיזיין, מגיע לקומפוננטות.
הוא פשוט
קוד.
אתה מסתכל מאחורה ויש לו את כבר את הקוד.
בדיוק.
וזה
כן. ולזה יש את כל האתגרים של זה, גם מהצד של הדיזיין, שזה האתגר הוא educational, ברובו.
כן.
למרות שאנחנו כבר הולכים לשם וזה בסדר.
כמעט אכפת לנו מזה.
כן, כמעט אכפת לנו, אבל אנחנו הולכים לשם, ואני לפעמים בעצמי מרגיש שאני underestimated את זה, כי לפני שנה שהתחלנו לא היו הרבה מתחרים, זאת אומרת זה לא היה עדיין שנת כלי הייצוב. עכשיו זה נהיה יותר ויותר, כאילו design to code הופך להיות issue. למה אני חושב שרילייט יהיה שונה? כי אני חושב שהdesign to code הוא לא issue. האתגר הוא ה-collaboration, ובגלל זה אני קצת אומר שפיגמה הביא את העניין הזה לתוך הכלי צור, אבל הוא לא הביא את זה לקוד עדיין. ואני מקווה שאנחנו נעשה את זה. כבר פתרנו הרבה מאוד מהאתגרים הטכניים, זאת אומרת, design to code הוא כבר לא בעיה מבחינתנו. אנחנו achieved. להלביש לזה את כל הפיצ'רים של... לגרום לזה להיות exported לגיט, ולגרום למתכנתים אשכרה לרצות להשתמש בדבר הזה, שזה אתגר אחר שהוא הרבה יותר קשה. זה מה שאנחנו מתמקדים בו לפני שאנחנו מוצאים את הגרסה הראשונה.
רגע, לחבר את זה לגיט, אמרת שזה אתגר שלכם כרגע?
זה לא האתגר שלנו ברמה הטכנית, האתגר הוא הקוד שיוצא. ובשביל מפתחים, זה לא רק קוד. It needs to be your code. כן? אז ופה אנחנו נכנסים כמשהו שהוא בעצם נותן הרבה מאוד אפשרויות לייצא קוד. אנחנו לא צריכים רק כנראה לייצא אפשרות אחת של קוד. ועל זה עבדנו תכלס חצי שנה כמעט. זאת אומרת, חצי שנה לא בנינו את הממשק עצמו, אלא בנינו דאטה מודל שפשוט, שמאפשר את זה, שהוא פרגמטי מספיק, ואפשר יהיה לייצא איתו לא רק נגיד React, שזה טכנולוגיה שהיא כאילו היום הכי פופולרית. בג'אבה סקריפט, אלא אנגולר, או בהמשך בכלל טכנולוגיות כאלה ייעלמו. אם הווב ימשיך וכנראה שימשיך, הטכנולוגיות האלה ייעלמו ויהפכו להיות נייטיב. כל העניין של קומפוננטס, וריאבלס, ב-CSS, אם מישהו שמע. CSS גריד. אגב, CSS גריד.
מדליק.
זו הסיבה, מדליק, נכון? זו הסיבה לדעתי, שמעצבים לא רצו לכתוב HTML CSS. זאת אומרת, זה שלא היה את זה, זו הסיבה. כן. וזה שיש את זה, זה פותח הזדמנות מטורפת. כי זהו, it makes sense to, to make layouts. מעכשיו, לא?
כן. כי פתאום אפשר לעשות גריד.
כן.
ולא רק
נכון.
אחוזים.
כן.
רגע, איפת לי את המוח, אני לא בטוח שהבנתי חלק מהדברים.
In a good way?
In a very good way. אני מרגיש שאנחנו בתוך העתיד. אני חושב שיש לי שאלה בשבילך. שאני שובר עליה את הראש כבר הרבה זמן.
Should designers code?
לא.
Should designers shit?
אני חושב שזה סבבה של designers code, כאילו שזה רלוונטי, כאילו.
לא, כאילו שאלת השאלות, לא? כאילו שהוא designers code, נכון? זה כזה כבר, זה כבר בדיזיינר ניוז, שזה קהילה שיש לי love hate איתה.
נראה לי ששהוא designers code זה כאילו שאלה שהיא כזה קיימת כבר עד 10 שנים.
כן. נראה לי שזה, טוב, כאילו נענה על זה, כאילו, התחלתי את זה בציניות, אבל נענה על זה בשנייה ברצינות, אני חושב ש...
יאללה, אבל רק שנייה, כי זה לא משהו
ציש. אוקיי, אוקיי. אוקיי, אז אני לא חושב שדיזיינר should code, אני חושב שקודרס shouldn't design and coders shouldn't code. אתה מבין את זה? כי זה הכי כאילו, לקחתי את זה הכי רדיקלי אולי, אבל coders shouldn't code. זאת אומרת, code באיזשהו שלב ימות. Code זה לא העתיד, העתיד הוא לא code.
העתיד הוא לא code?
העתיד הוא לא code. אני לא יודע מתי, ואפשר להתווכח על מתי.
זאת השאלה, מהו העתיד? כי אנחנו רואים את שנת הכלים, וכל הכלים שנוצרים,
כן.
ואת המרוץ המטורף בין פיגמה ל-XD, ל-Sketch, למי עוד? פריימר?
אני חושב שכדאי שהם, אני חושב שזה מגניב שהם ממשיכים לריב ביניהם, כי בזמן שהם רבים, אז תצים כל מיני כלים כמו Relate, או כל מיני כלים מגניבים אחרים שהם, שהם powered by code, והכלים האלה אף פעם לא יוכלו להיות את זה, כי האנג'ין שלהם הוא גרפי, הוא גרפי כאילו קורדינציה, זאת אומרת, אתה ממקם משהו, זה סטטי, זהו. אז שימשיכו לריב ביניהם, זה די מגניב.
כי זה נראה שהם כולם נסים לבנות את אותו הכלי.
נכון.
חוץ מפריימר, פריימר באים לעשות שם עם קוד אמיתי יותר. אז הם באים לייצר את אותו הכלי, ואני אומר, אוקיי, בעוד חצי שנה הם יגיעו כולם, הם כולם יפתחו את אותם כלים שיש לכולם, את כל, את כל, את כל הפיצ'רים, והם כולם יהיו אותו דבר. And then what?
אוקיי. אני חושב שיהיה איזשהו כלי כזה, שוויבפלו בכיוון, ואני מקווה שאנחנו גם בכיוון, יהיה כלי שידע לעשות את כל העניין הזה של קומפוננטות וסטייטים. סטייט מנג'מנט בקוד זה דבר מאוד מאוד גדול, ויש פריימורקים שמתלבשים על ריאקט, שהם אחראים לכל הדבר הזה. סטייט מנג'מנט, אני מתכוון לקומפוננטה סטייטים, נכון? פעם אחת ייקח, פעם אחת ייקח, אובר זה אם אנחנו לוקחים בטן, שזה הדבר הכי בסיסי. אז סטייט מנג'מנט זה דבר מאוד גדול, ואני חושב שאפשר לפתור אותו בצורה ויזואלית. זאת אומרת, בקוד עושים הרבה מאוד מאמצים בשבילו, אבל אם אתה מסתכל על זה ויזואלית, זה הרבה יותר make sense להסתכל על הדבר הזה, על הבעיה הזאת. אתה פשוט רואה, אתה פשוט רואה כפתור שהוא ככה וכפתור שהוא ככה, ואתה מבין את הסטייט.
ובקוד זה מסובך?
זה לא מסובך, אבל זה פשוט, זה יותר, אוקיי, נגיד בריאקט, יש משהו שנקרא, כאילו יש משהו, framework שנקרא Redux, שכשאתה רוצה ליצור סטייט, אתה פשוט עוטף את הקומפוננטה עם עוד קומפוננטה, ומעכשיו היא בעצם קומפוננטה חדשה, ואתה יכול להכיל על הקומפוננטה שבתוכה חוקים, וזה סטייט. זה בצורה שהיא רבע עקומה.
כמו קומבו קלאס?
כמו מה?
כמו קומבו קלאס ב-CSS?
כמו קומבו קלאס, כן, כמו קומבו קלאס, אז בדיוק. ממש, אותו דבר. או כמו בפיגמה, שזה אותו אדם אוטודולוגיה, אתה פשוט...
כן, שאתה עושה עותק, אתה עושה אינסטנס ועושה אותו קומפוננטה.
כן, וסטייט זה משהו שהוא קורדה במקום המונח, וצריכים פיצ'ר לזה, ואני חושב שיבוא איזשהו כלי כזה, שיודע לפתור ממש טוב את העניין הזה של קומפוננטות, סטייטס, סטיילס, ולגרום להכל להיות קונסיסטנטי ולוגי, בצורה כזאת שאני לא צריך לנהל את זה, זאת אומרת, אני לא צריך עכשיו ללכת לתוך הקובץ CSS שלי, ולהבין מה קורה שם, אלא אני יוכל להכיל את התהליך שנכון לי, וכפועל יוצא מזה ייווצר, ייווצר קוד שהוא סמנטי, שהוא נקי ואפשר לקרוא אותו, ומפתחים יכולים גם לקרוא אותו ולעשות בו שימוש אחר כך. יהיה איזשהו כלי כזה, אני לא יודע מתי, מקווה שזה אנחנו, שיעשה את זה, ויהיה אדופשן לאט לאט מאוד מאוד גדול, וכל הכלים האלה שהם canvas based, הם יתחילו למות, כאילו הם פשוט ייעלמו. אני יודע שזה נשמע עכשיו קשוח, אבל זה מה שיקרה כנראה. או שהכלים האלה, פריימר הולכים לכיוון הזה. זאת אומרת, פריימר עם הסטקס, כן? הם הלכו לכיוון הזה של לגרום לקנבס להיות חצי אדפטיבי, חצי קנבס. זאת אומרת, לא לאבד את היכולות של ה... שיש למעצב עם... על, על גבי קנבס, כי זה מאוד, כי זה מאוד חופשי, ומאוד, זה מאוד טוב לשלב ה-ideation.
כן.
אבל לשלב ה-execution, מה אנחנו רוצים בתכלס? אם תחשוב על זה, בוא נשים את זה. אתה רוצה שה-ideation, ה-ideation וה-execution יהיה אותו דבר. אתה רוצה שבזמן שאתה חושב על משהו, אתה תוכל ליצור אותו ולקבל פידבק. כמו שפסנתרן מנגן על פסנתר, הוא מנגן טוב, הוא שומע אותו. צייר מנגן על... צייר עושה משהו מכחול והוא רואה את זה, הוא מקבל פידבק. אתה רוצה שלבנות מוצרים יהיה אותו דבר.
מעצב של ברושור, מדפיס את הברושור ורואה אותו.
כן, זה ספציפית בפרינט, אבל אם אנחנו מדברים על אינטרפייס, זה דבר הרבה יותר מורכב, אתה פשוט רוצה לקחת כפתור, ואנחנו לוקחים את היוז קייס הזה של כפתור כי הוא קטן, אבל יש דברים הרבה יותר מורכבים כמובן, כן. אתה רוצה לקחת כפתור, להגדיר לו סטייטים, ולהגיד זהו, יש לי כפתור, יש לו סטייטים, ויש לי אינטראקציות. אינטראקציות זה בעצם טריגר ואקשן של מתי יקרה, כדי ש... הסטייט הזה ישתנה, או אלף ואחד דברים אחרים, כן. אבל אנחנו מדברים ספציפית על הסטייטים, אז לוקח את זה כדוגמה. זהו, והיא הכלי שפשוט ייתן את הדבר הזה בצורה שהיא כל כך מהירה, שאנשים פשוט יהיו, כאילו אנשים ירגישו קצת כמו שהם משתמשים בפוטושופ כדי לעצב אינטרפייסס היום,
כן.
אז ככה הם ירגישו בסקאץ' או בפיגמה או בפריימר וכל כלים, הם ירגישו שיש את הדבר הזה, שיש קומץ אנשים שמשתמשים בו, והם עושים, והם יכולים ליצור דברים בצורה ממש מהירה, שמעו את זה, והם פשוט כאילו התחילו לזלוג לזה, וזה ייקח זמן, אבל זה יקרה.
וואי, אז תראו, אבל אתה יודע מה אני קולט? שאני לוקח את מה שקיים היום, נגיד את Webflow, ואני, את הכלים שיש היום למעצבים לייצר דברים של פרודקשן, כאילו מוכנים.
כן.
ואני אומר, אוקיי, Webflow מגביל אותי ביכולות שלי, נכון? כי אני יכול, מצד אחד אני יכול לבנות את כל ה... את כל האתר והממשק כך שבא לי.
הוא דורש פלנינג.
לא, אין בעיה שהוא דורש פלנינג, כאילו, אבל אני לא יכול לעשות נגיד חנות.
ספציפית את זה אתה עוד מעט אוכל. ואגב,
אמריקאים עוד מעט יוכלו.
אמריקאים עוד מעט יוכלו. סליקות וכאלה, בסדר.
או דברים שיש להם איזשהו ממשק יותר חזק עם בקאנד.
אוקיי.
ואז אני לא יכול לעשות את זה. עכשיו השאלה, כאילו, אז תבין, ואז אני אומר, אוקיי, בוא נראה מה האפשרות השנייה שלנו. WordPress.
כן.
ונשתמש שם באלמנטור, או באיזשהו בילדר ויזואלי אחר, שכאילו מתיימר,
כן.
לעשות איזה משהו. ואז אתה רואה שכשאתה בא להוסיף קומפוננטות של, קומפוננט פלאגים של, 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 נגיד, אותה דוגמה של חנות, של קומרס, אז אתה רואה שגם שם פתאום אתה מקבל הרבה פחות שליטה על העיצוב.
כן.
זאת אומרת שככל ש, מה שאני מבין, שככל שאתה מתממשק יותר עם בקאנד, אתה מקבל פחות שליטה על הפרונטאנד.
יפה.
כמעצב.
יפה, זה הפרד ומשול.
ואז אני שואל אותך, איך מה שאתה אומר מחזיק מים בהקשר הזה?
אוקיי, אז אני מקווה שאני אתן תשובה טובה. וורדפרס וגם Webflow, Webflow הוא פחות כזה, הוא מאוד מאוד גנרי. גנרי אגב זה המילה שהיא, זה המילת מפתח. Webflow זה, הוא הופך להיות יותר ויותר out of the box. Webflow שהם התחילו, אז הם נתנו את העניין הזה של האדיטור, שהוא מאוד מאוד... איך ש-HTML ו-CSS עובד, ולכן הוא מאוד גנרי, ואתה יכול לעשות איתו הכל.
גנרי זה חיובי בהקשר הזה.
גנרי זה חיובי, כי זה נותן לך כלי.
אין בו הטיות.
כן, ולאט לאט הם התחילו להביא פתרונות שהם מאוד מאוד out of the box, והם גם חלק גנריים וחלק לא. לצורך העניין, ה-CMS שלהם הוא גנרי בגבולות האפשר, זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שאתה לא יכול לעשות שם, והם מחפים על זה עם API. אבל מי רוצה עכשיו לכתוב כל מיני דברים שמתחברים ל-API? מי רוצה לכתוב backend במקום אחר שמדבר עם API?
מי יודע?
או מי יודע שהוא מתכנן. אגב, למי יודע, גם זה יש. זאת אומרת, בצד של הבקאנד גם יש הרבה מאוד דברים שקורים, שאנחנו כמעצבים לא נוגעים בהם, אבל יש הרבה מאוד כלים ויזואליים כדי להרים בקאנד, כמו פיירבייס, אבל הם עדיין מאוד מאוד לוגים והם מאוד לא שם. לא משנה, זה דבר אחד. אני חושב שהעתיד, כאילו הכלי האידיאלי, אנחנו מדברים כאילו על הכלי האידיאלי בעצם, הוא כזה ש... הוא לא נותן לך דברים out of the box. זאת אומרת, הוא לא נותן לך להרים חנות out of the box. הוא לא נותן לך להרים מערכת ניהול תוכן out of the box. או נותן לך, מה עוד הם עושים? אינטראקציות. הוא לא נותן לך אינטראקציות out of the box. אלא, הוא נותן, זאת אומרת, הוא נותן לך את כל הדברים האלה, אבל הוא לא אומר, הנה זה פיצ'ר כדי שתבנה חנות. הוא פשוט אומר לך, אוקיי, יש לך פיצ'ר אחד, נגיד שאחראי על אינטראקציות, אבל הוא הרבה הרבה יותר גנרי נגיד מה שעושים Webflow. זאת אומרת, יש לך את כל הטריגר זה אפשרים ואת כל האקשן זה אפשרים, ואתה יכול לעשות איתם כל, כל כאילו output אפשרי נגיד. או זאת אומרת, לבנות פתרונות שהם לא, הם לא חד משמעיים, אלא הרבה יותר גנריים ומופשטים, ואפשר לעשות איתם הרבה מאוד דברים. זה לפי דעתי, זה, למה זה לא קורה? כי זה הרבה יותר קשה. זה הרבה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה ליצור פיצ'ר אחד שעונה על 20 use cases, מאשר לבנות 20 פיצ'רים שעונים כל אחד על use case.
השאלה שלי, מה שאני רוצה לדעת, להבין, זה בבת לעתיד, איך מה שאתה מציע, כי מה שאתה אומר זה לא תהיה הפרדה בין עיצוב לקוד וניצור קומפוננטות ונעשה דברים והכל יהיה מגניב וזה פשוט יהיה אישות אחת, כן? הצד הוויזואלי של זה ואיך זה נראה לפני שרינדרו את זה בתור שורות של קוד.
בדיוק.
והכל יעבוד ביחד. ואז אני אומר לך, אבל ככל שהדברים יותר מורכבים וזה לא, אתה יודע, דף בית סטייל דף נחיתה של סאס שהוא יפה כזה עם, עם איורים וכזה, הטקסט מופיע תוך כדי שאתה גולל.
כן.
דברים יותר מורכבים מזה, זה כאילו לא מספיק, לא?
נכון, אז זה עוד איזשהו, תראה, אני אמרתי מקודם שעתיד, בעתיד אין קוד, אבל אנחנו לא נמצאים בעתיד. אנחנו נמצאים בכאן ועכשיו, והכלי האידיאלי היום, בהינתן כל הטכנולוגיות שקיימות, הוא כזה שהוא משתלב עם קוד. ולפי דעתי, אם אנחנו מסתכלים על הכלים הקיימים, נגיד Webflow שהוא יותר oriented ל-websites, עם כל הפיצ'רים out of the box שלו וזה, אם אתה מייצא את הקוד, אז הפרוסס שלך הופך להיות מאוד, מאוד manual, אבל מאוד כאילו משהו שיכול להיות אוטומטי. זאת אומרת, אני עשיתי את זה, והרבה מזה גם, זה proof of concept בשבילי, ללמה בסוף רציתי לבנות את Relate, כי Webflow לא הלכו למקום שאני רציתי שהם ילכו. אני השתמשתי בקוד ש-exported in Webflow, generated in Webflow, ועשיתי עם זה דברים מאוד מאוד מורכבים, ש-Webflow אפילו היו בשוק בעצמם, אם יראו שעשיתי את זה. אחר כך, שהוספתי על זה עוד שכבות של קוד, או חילקתי את זה לקומפוננטות, דברים מהסוג הזה. אז הרעיון הוא ליצור כלי שפשוט משתלב עם קוד. והתחלתי לדבר על זה מקודם עם העניין של הגיט. ואין דבר כזה שאתה בכלי אחד, תראה, זה אולי בעוד 100 שנה, לא, מלא זמן, 100 שנה, סתם אין משהו מוגזם בכוונה. אנחנו נוכל לראות כלי כזה שהוא כאילו, הוא גם הבק-אנד, הוא גם הפרונט-אנד, הוא גם הבק-אנד, והכל כאילו עובד באיזושהי סימביוזה מטורפת ויזואלית, ואפשר לבנות עם זה מוצרים. שכנראה, כן, זה גם לא יהיה לווב, כן? כנראה זה יהיה לדברים שהם VR ודברים כאלה, שהדו מימד ימות, אם בכלל, בוא נראה. הרעיון הוא להשתלב עם קוד. לבנות משהו שהקוד הוא לא יוצא בחבילה אחת, אלא הוא יוצא בחתיכות קטנות. ואז אפשר לבחור, זאת אומרת, מייצרים איזשהו design system, ואז המתכנת יכול לבחור עם איזה חלקים הוא משתמש בתוך הקוד שלו, ועם איזה חלקים הוא לא משתמש. ואני עשיתי את התהליך הזה כבר עם Webflow בצורה שהיא מאוד מאוד ידנית, מאוד מאוד ידנית. כאילו, לקחת את הפקד שהם מייצאים, לשים אותו בעצים בתוך גיט, כל פעם, לראות את השינויים שאני עשיתי ב-Webflow על גבי גיט, להבין מה אני מחבר, מה אני לא מחבר, או לתת את זה למפתח, כדי שהוא בעצמו יחליט איזה CSS השתנה והוא לוקח, איזה CSS לא. אז בעצם Relate זה איזושהי אוטומציה לתהליך, זה בעצם קונספט, זה בניתי קונספט סביב העניין הזה של התהליך הידני שעשיתי עם Webflow, או אם אני בעצמי כותב קוד, כאילו, ופשוט שם אותו בגיט כזה ומוכר.
זאת אומרת שעתיד מלא בקוד, מלא בקוד לא קוד.
העתיד מלא בקוד, אבל זה בדיוק כמו שאומרים על, זה בדיוק כמו אידיאולוגיות בהיסטוריה, שהיית, כדי שהם ילמו, היית צריך שהם יגיעו לאיזושהי נקודת, לנקודת רתיחה שעשתה לכולם חרה,
כן.
אז זה בדיוק כמו, זה בדיוק בווב, בהתחלה היה נורא נורא פשוט, ואז התחילו לצאת כל מיני שפות וכל מיני עוד שכבות ועוד סטק, ועוד זה וזה, והיום כאילו כל מה שהיה פעם ממש פשוט עכשיו ממש ממש קשה, וזה יהפוך להיות כנראה יותר קל עם כל מיני כלים כאלה, ואז קוד ייעלם, נראה לי, ויפנה את עצמו לטובת הרובוטים או לא יודע.
אז אתה אומר ש... אז אתה אומר שמעצבים צריכים לדעת או לא צריכים לדעת קוד בהמשך לזה?
מעצבים לא צריכים לדעת קוד, אבל מעצבים צריכים לדעת להסתכל על קוד ולקרוא אותו. שזהו, זה כאילו יש פה קונפליקט בעניין הזה, אבל אני יכול להגיד על עצמי שאני לא, אני כבר לא כותב היום JavaScript, ואני לא כתבתי שורה אחת בחיים שלי של React, בחיים, אבל אני כן יודע איך להסתכל על זה. זאת אומרת, אני כן יודע להסתכל על סינטקס, ולהגיד, אוקיי, נראה לי שזה עושה ככה ועושה ככה ועושה ככה. ואני חושב שזה סקיל שמעצבים כדאי שיהיה להם, וזה דווקא מגניב שיש את הכלים האלה כמו פריימר עכשיו, שבאמת נותנים לך פתאום לראות, אתה עושה משהו ואתה רואה איך זה בריאקט, ששם זה הפוך, אתה לוקח את הקוד ומביא אותו לתוך הכלי עיצוב. אז זה כאילו, ואז לפי זה אתה יכול לדעת מה, אתה יודע מה אתה עשית, ואז אתה מסתכל על הקוד ורואה את האוטפוט של זה, ואתה יכול להשוות ולהבין איך זה עובד. אז כן חשוב שמעצבים ידעו מה, מה הדבר הזה, הם לא צריכים לדעת לכתוב קוד, לא, דפנטלי לא.
אורייט, אני מרגיש שמ-Webflow למדתי ממש איך לקרוא את HTML ו-CSS.
כן, זה משהו שהרבה, אני שומע אותו הרבה, וזה make sense, כי מה זה קוד? זה רפרזנטציה טקסטואלית, נכון? כדי לדבר עם המכונה. זה טקסט שמדבר עם המכונה, אבל אתה לא חייב לדבר עם המכונה בטקסט. היום יש כל מיני אינטרפייסים שהם, כי אתה יכול לדבר עם סירי, נכון? כן. זה, אתה גם מדבר עם המכונה. אז יש עוד סוג של אינטרפייס. אז מה ההבדל בעצם מלקחת את זה מקוד למשהו ויזואלי, שהוא בעצם עובד עם דרופדאונים, או עם סליידרים, ודברים כאלה כדי להגיד למכונה מה לעשות. זה יותר קשה ליצור משהו כזה, ובגלל זה זה גם אתגר, כי קוד כן. הוא נורא נורא פשוט, הוא גנרי. קוד הוא רור, הוא כאילו הוא חול.
כן.
אוקיי, קוד הוא חול, והכלים שאנחנו עושים לבנות הם לבנים, הם לבנים. נראה לי, מסתכלים על זה ככה, לא יודע.
טוב. וואו.
וואו.
לגמרי, צללנו לאיזה עומק פה.
כן, כן.
אבל אני דווקא שמח על זה, אתה יודע? כי זה ממש מטריד אותי הרבה זמן.
מה?
מה יקרה עוד חצי שנה? מה יקרה איתה? אתה מבין מה? כשאתה רואה שלוש חברות שהן כאילו חדשניות וגדולות וקטנות וזה, מתעסקות באותו דבר, ומייצרות דברים שהן בול אותו דבר, בלי כאילו תקיסה אחרת, מה יקרה כשהן כן יהיו אותו דבר כאילו? אז נראה לי את התשובה.
Singularity.
כן, מה, איפה הנפרדות פה?
אני אגיד לך מה יקרה, ונראה לי אפשר לסכם בזה על כלי עיצוב.
יאללה.
שזה די fucked up. כאילו זה לא fucked up. שפות תכנות נבנות בשפות תכנות, נכון?
כן.
אז אני חושב שברגע שהיקום יקרוס לתוך עצמו, זאת אומרת, תוכל לבנות כלי עיצוב בתוך כלי עיצוב.
וואו.
אתה חושב שכאילו, אם תוכל לבנות את Webflow בתוך Webflow, אז כאילו הגענו, אנחנו שם. אני יודע שזה נשמע מוזר ממש, אבל זה הבחינתי, זה נראה לי הזה. ואתה יכול לדבר אותו דבר כאילו כעל AI, כן? אנחנו אומרים את אותו דבר בעצם על אתה יודע, על AI זה לא נשמע לנו מוזר, אבל על קוד זה נשמע לנו מוזר, כן?
מה?
שהרעיון הוא שכאילו ש-AI יוכל בעצמו ליצור AI, נכון? זה כאילו, נראה לי שכולם מחליטים שזה כבר אפשרי, זה יקרה מתי, שהוא פשוט עניין של זמן.
אנחנו מספיק לא מבינים בזה כלום בשביל להגיד שכן, נראה לי זה.
כן, אז למה שכלי עיצוב לא יוכלו לבנות כלי עיצוב?
בעזרת AI.
בעזרת AI, אומייגאד.
עכשיו הם בכלל כנופיה.
כן, וואו.
טוב, זה היה חתיכת מבט על העתיד.
כן.
אהבת לי את המוח, בקטע חיובי.
וואו. גם לעצמי האמת, יש כמה דברים שאני בעצמי עוד לא עשיתי לעצמי סדר, ועכשיו עשיתי לעצמי.
בום. אז אני ממש שמח שבאת. תודה רבה, תודה למי שיזין עד הסוף. אם גם אתם חושבים מחשבות, או שאתם נגיד לא מסכימים עם מה שאדן אומר, ואתם חושבים מעצבים כן צריכים ללמוד קוד, או שלא הקוד ימות, אלא העיצוב ימות. או כל דבר אחר לגמרי.
העיצוב ימות כמקצוע. טוב, לא משנה, נדבר על זה פרק אחר.
אוקיי. אז בקיצור, אז אני מאוד אשמח לשמוע, אתם יכולים לפנות אליי, כאילו אני מאוד אשמח לשמוע מחשבות על הפרק הזה, ומה אתם לקחתם ממנו, או מה אתם אומרים. אז תודה רבה שהזנתם.
תודה רבה. תודה לך. תודה
שהיה. ויאללה, בוא נלך לאכול.
בוא נלך לאכול. אני חושב שאין הצדקה למאפיינים.
שמה ישראל.
בעולם שלנו, שמה ישראל. וואי, וואי, כמה תגובות, כמה קומנטים רעים.
וואי, וואי, וואי.
אין הצדקה למאפיינים. או שאתם דיזיינרס, או שאתם דיזיינרס, כן? ואתם באים ובונים את האינטרפייס וגם מחליטים על האסתטיקה שלו, כי האסתטיקה זה חלק מהפונקציה, ושלא יבלבלו לי את המוח ויגידו שאחרי זה בוחרים look and feel, ורק אחרי זה בוחרים הפינות מעוגלות, ועם הכפתור אדום או ירוק או צהוב, או שאתם לא דיזיינרס. אני, שוב, אתה יודעים מה? אולי זה תלוי מי. שיש לך מישהו שמגדיר את עצמו כ-UI דיזיינר, ומישהו שמגדיר את עצמו כ-UX דיזיינר, מאפיין מה שאנחנו קוראים אותו, אז אנחנו יוצרים, אנחנו בעצם יצרנו הפרדה שלא בהכרח יש בצורך. זאת אומרת, אם שני האנשים מגדירים את עצמו ככאלה, והם עובדים ביחד בסימביוזה מטורפת, אז מגניב. אבל אז בעצם אני שואל כאילו, מה, זהו? זה כל כך מצומצם. אתם עושים רק את ה-UI, זאת אומרת, אתם מקבלים משהו שהוא מוכן ואתם צובעים אותו, מה זה חוברת צביעה, כאילו. אז אוקיי, אז יש לכם עוד איזשהו לבר, כאילו, אתם יכולים לבוא ולשפר משהו. אבל אם ה-UX כבר קיים ומישהו עשה אותו, אז כאילו, או שאתם דיזיינרס ואתם לוקחים גם כסקיל את העניין של האסתטיקה של זה, כי זה רק עוד סקיל, ואז תלכו כבר את כל הדרך. אם אתם UX, אתם חושבים לוגית על תהליכים ודברים כאלה, קחו עוד קצת ותחשבו גם על על האסתטיקה, או שלא. כאילו, אני לא אגיד לאף אחד, כן? כאילו, אני, לי זה לא עובד, העניין הזה. לי זה לא עבד. מישהו שהוא מאפיין ומישהו שהוא UI דיזיין. אני רוצה לעבוד עם האנשים שהם עושים את שני הדברים האלה, ומחליטים החלטות שמבוססות על שני הדברים האלה.
יש אבל ממשקים מורכבים, ודברים ש... אז למה בעצם...
אין בעיה. יכולים לעבוד 70 מעצבים בצוות, אבל אני לא חושב שלהגדיר מישהו בצוות כ-UI דיזיינר, או כ-UX דיזיינר, זה עוזר. אני חושב, לדעתי, זה, יכול להיות שכאלה שיגידו להם אחרת שתהליך עובד להם, אני גם לא בא ואומר, זה התהליך, כאילו, תעבדו כמוני.
כן.
כאילו, לי זה נוח. אני אישית לא מאמין בזה. אני חושב שיש product design, ואוקיי, יש כאלה שהם אנשים יותר אסתטיים, יש כאלה שהם אנשים יותר לוגיים, וצריך להיעזר, אבל כתפקיד, אני לא מאמין בזה. אולי אני, יכול להיות שאני UX דיזיינר ואני לא טוב באסתטיקה כל כך, אז אני לוקח, אני נעזר במישהו שיעשה את זה, אבל לא נעזר, אני לא קורא לו UI דיזיינר, זה כאילו, אני חושב פשוט, יש לנו נטייה כאילו to title things, נכון? יותר מדי, וזה משהו שאני רואה אותו, כאילו, בעולם העיצוב, כל העולמות זה ככה, כן? זה כאילו, head of fun, head of זה, כל השטויות האלה, ו... יש מקומות שלא צריך להיות בהם יותר מדי פרגמטיים לרדת למיקרו. יש פרודקט דיזיינרס ויש כאלה שהם יותר טובים באסתטיקה ויש כאלה שיותר טובים בלוגיקה, ואפשר להפרות אחד את השני, אבל ליצור כאילו פייפליין, זאת אומרת ליצור תהליך שבו מישהו רק מחליט על UX ואז מעביר את זה ל-UI וכאילו, ואז ה-UI מעביר את זה ל... לא מאמין בזה.